טוב. אומר הרב. אז הרב תיאר את הקושי והוא ממשיך לתאר אותו. הידיים רפות. לאן הגענו?
המחלה נוראה.
שזה איפה זה? זה אחרי?
קופסת הרוזה.
כן, כן, הרבה אחרי.
הרבה אחרי?
כן, כן.
המונה.
זה כמעט 1, 2, 3, 4, 5, כל אחרי.
איזה עמוד?
אוקיי, יפה.
קצת למטה.
יפה, 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 רבותיי.
קופסת כופף רב בחדש.
כלומר, אז אם אני רוצה לסכם את מה שנאמר עד כאן, אחרי שהרב תיאר את המחלה, ואת המאבק שבין דור האבות לדור הבנים, ואת השנאה ההדדית, הקשה. אז הוא אומר, בוא, אבא נכין לו הדרך. כלומר, יש שתי דרכים להיאבק בכפירה. שנובעת, על פי הרב קוק, מאידיאליסטיות, מהשכלה, מרוחב דעת. דרך אחת, להגיד לו, לתת לו הרבה מכות על הראש, ולהגיד לו, תצטמצם, 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 תצטמצם. כאילו, צמצם אותו. ויש היום גם כאלה שנוקטים את הדרך הזאת, זאת אומרת, כאילו, חוסמים כל אפשרות ליצירת השכלה, כמובן שאי אפשר לחסום כל אפשרות, אבל הם מנסים. אז אל תלמד מדעי חול, ואל תתחבר לתקשורת כללית, ואל תלך לאוניברסיטה, ואל, כן, כאילו, בעצם מה הם עושים? הם מקים על קודקודו, ואומרים לו קטן. כאילו, תצטמצם, תצטמצם. עכשיו אתה רוצה חוויות, ניתן לך חוויות. אתה רוצה עוצמות, ניתן לך עוצמות, אבל אל תלך למקומות אחרים. והדרך שהרב קוק מציע היא אחרת. בעצם לא נעשוק ממנו, אם אתם זוכרים את המשפטים שסיימנו בהם, את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרחש לו, כי אם נרבה עליהם, נזריח עליהם באור של חיים, באור אמת, המניר ממקור הנשמה הישראלית, ובנינו יביטו אליו ונינהו. כלומר, אומר הרב קוק, לא נגיד לו, טוב, מה למדת מדעים? לא טוב. מה אתה עכשיו מתחיל לגעות וכל מיני רעיונות גדולים? תעזוב, לא כדאי. ציונות, השם ירחם, תעזוב, מה... אבותינו גרו בגלות, למה להתחיל לשנות? כאילו, אלא את כל מה שהוא כבר רכש לעצמו. וזה ההתחלה אגב של העניין. כלומר, איך נקרב? קודם כל נראה את הטוב שבו, כן? נראה את, הרב אומר, לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרכש לו. יש לו אור וטוב, אז בוא קודם כל נראה אותם, נכון? נראה את האור והטוב שלו, ואחרי שנראה את האור והטוב שלו, נראה לו שבעצם זה לא סותר את התורה, אלא להפך, אם תהיה עם תורה, זה יהיה יותר גדול, יותר רחב, יותר עמוק, יותר נפלא. זה הדרך, כלומר, לא להקטין, להגדיל, להרחיב. זה ההצעה של הרב. קודם כל, בקווים כללים, הוא כמובן ייכנס זה יותר. זה קודם כל ההצעה הכללית, בסדר? וכמובן, שכמו שהזכירו פה בהקדמה לשיעור, שהייתה מאוד חשובה, שזה ממש שיטתנו. כלומר, זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות פה בישיבה. לא להקטין, לא להגיד לאדם, אתה אוהב מדעים, לא טוב מדעים. עדיף תהיה רם, הכי טוב להיות רם. אם לא רם, מורה, אם לא מורה, גננת. זהו. לא, לא. אתה אוהב מדעים? בבקשה. כאילו, פתח, מה זה אוהב? יש לך כישרון לזה, יש לך משיכה לזה. או אהבה לזה, זה גם בסדר גמור כמובן, מצוין, נפלא, הכי טוב שיש גם אהבה לזה. אז תתפתח בפיזיקה, בכימיה, מחשבים, כל תחום, תתפתח, תלמד, תגדל. ולהפך, זה שאתה מגיע עם תורה, ועושה את זה מתוך תורה, זה רק יהפוך את מה שאתה עושה להיות יותר גדול, יותר טוב, יותר רחב, יותר מהיר, יותר משמעותי. זה מה שהרב אומר, נרבה עליהם, נזריח עליהם אור של חיים. זה הדרך שהרב מתווה. וזה בעיניי תורף מאמר הדור. עכשיו הרב ממשיך לעוד דבר נפלא.
הרב, זה כמו
שהרב
מלמד,
אתה מדגיש
על השבת,
עניין
של השבת?
אני לא יודע מה הוא מדגיש על השבת.
כי הוא אומר, אנחנו צריכים לחיות יותר טוב את השבת, מנה זה קרין החוצה.
כן, זה. המחלה הנוראה של הדור, אין מקומה העיקרי, לא בלב, לא ברגש, לא בתאווה והפקרות, לא בידיים פועלות אבן, ולא ברגליים עצות לרעה. שאגב, זה בדרך כלל מה שהוביל את האנשים החוצה. זה היה העניין שבלב, ברגש, בתאווה. הרגישו שהם לא מתחברים, ש... זה בדרך כלל מה שהוביל אנשים החוצה. אומר הרב, המחלה הנוראה היא לא שם. היא לא שם. אף על פי שכל אלה חולים ונחרבים הם. כלומר, מי שלא יראה, יגיד, לא, אז אין תאווה. אין איזה רצונות לרגשות, לתחושות, יש את זה גם כן, בסדר. אבל זאת לא המחלה. זאת לא הבעיה. תמיד צריך לאתר את הבעיה. ואנחנו עכשיו בימי מבצע / מלחמה, שלצער כולנו עומדת להיגמר אותו. ואני חושב שדווקא במבצע הזה, כאילו, אתה לפעמים שומע אנשים ואתה אומר, איפה הוא חי? כאילו, אנחנו גרים באותה מדינה, הוא כאילו רואה את מה ש... כאילו, איפה הוא, מה קורה? כן, אפילו מפכ"ל המשטרה אומר, טרוריסטים משני הצדדים, כאילו, מה, כאילו, איפה, איך, כאילו, באמת, לפעמים זה כאילו איזה אבסורד, כאילו, אתה ממש... ואתה לא מבין, וזה מתסכל. ואני חושב שזה בדיוק העניין. זה מדגים את זה. זה ברור שיש דטלשים שעוזבים בגלל תאווה והפקרות ורצונות של חוויות שקשורות לרגש ולב. ברור. זאת לא הבעיה. זאת לא הבעיה. הבעיה המרכזית שאיתה אנחנו מתמודדים עד היום היא בעיית המחשבה. יסודה של המחלה הוא המוח, כוח המחשבה. זאת הבעיה. כלומר, ואלה הדברים שבאמת הכי מקוממים אותנו. כי זה שאדם הוא תאוותן והולך לכל מיני מקומות, לא בסדר, אבל זה לא מקומם אותנו. זה שאין לו כוח לשמור דברים, או שהוא מחפש חוויות ועושה כל מיני שטויות. נו, ניחה. כאילו אנחנו מבינים את זה. או מסכימים, צריך להתמוד... אבל הבעיה היא, נכון, אתם מסכימים איתי שמה שמקומם אותנו כדתיים, זה שאתה שומע מחשבות עקומות, זה הרבה יותר גרוע. שומע מישהו שלא יכול לעשות דברים, או לא רוצה לעשות דברים, כי יש לו תאווה ורגש וחפש חוויות, זה לא נעים, אבל... אבל כשאתה שומע את המחשבות העקומות, זה מקומם מאוד. נכון? כלומר, ואומר הרב, זאת המחלה האמיתית. זאת המחלה האמיתית. שוב, הרב הזכיר, גם זה יש. יש גם תאווה, יש גם רצון לב שלוקח את כל מקומות, מחפשים רגשות, התרגשויות, יש גם את זה. אבל זאת לא הבעיה המרכזית שאיתה אנחנו מתמודדים. תמיד כשאתה מתמודד עם בעיות, כדאי שתאתר את הבעיה המרכזית, כי אם תאתר את הבעיה המרכזית, תוכל לפתור אותה, ואחר כך יהיה לך מאוד קל להתמודד עם השאר. אבל אם אתה לא מאתר מה הבעיה המרכזית, לא תוכל גם להתמודד איתה. זה כמו שאם ניקח שוב פעם דוגמאות מהימים האלה, תמיד קל יותר לתת דוגמאות מהימים האלה. אם אתה חושב שהבעיה של ערביי ישראל זה בגלל שהם מרגישים אפליה. זאת הבעיה. מרגישים אפליה. לא מקבלים אותם מספיק הראוי בחברה, מתייחסים אליהם לא יפה, לא נותנים להם מקום במוסדות להשכלה גבוהה, לא נותנים משרות ציבוריות, לא, זאת הבעיה. ועכשיו, כן, ולכן יש להם תסכול, זאת הבעיה. ובכלל גם אין אכיפה, והמשטרה לא מתייחסת אליהם כמו ארץ שצריך, במובן שהם לכאורה היו רוצים שתייחסו אליהם כמו שצריך, דיינו שתהיה יותר משטרה, יותר אכיפה, יותר, כן, יותר שיטור. אם אתה חושב שזאת הבעיה, אז אתה תשקיע הרבה מאוד מאמצים כדי לתת להם יותר זכויות. ויותר אפשרויות. ועוד העדפה מתקנת, למרות שכבר יש העדפה מתקנת לערבים במדינה, על פי החוק. אז לעשות עוד יותר עדפה מתקנת, ולהפנות להם עוד יותר תקציבים, ולתת להם עוד יותר זכויות, ואז בסוף מה יקרה?
הרגו אותך.
זה לא יעזור. למה? כי זאת לא הבעיה. כלומר, אם אתה לא מאתר את הבעיה, אז הפתרון שתיתן לא יהיה טוב. אם נחשוב, נניח, ניתן דוגמה. כן, יש שחושבים, אני בכלל לא אזכיר שמות. יש שחושבים, גם בציבור הציוני דתי, גם רבנים חשובים בציבור הציוני דתי, חושבים שהבעיה של הדור זה שרוצים יותר רגש, יותר להתחבר. ואז הם מכניסים את הנימה החסידית. לעשות 90, לעשות... כן? למה? למה? עכשיו, אני לא נכנס לזה עכשיו, וכבר נכנסתם לזה עם הרב מלמד, נראה לי, קצת יותר מדי. אז אני לא שואל, טוב, רע, נחמד, לא משנה. לא, שוב, אני באמת מנתח את זה עוד הרבה מבחוץ. השאלה עכשיו, האם זאת הבעיה? האם זה... כשאנחנו נותנים פתרון, זה בגלל שאנחנו חושבים שזאת הבעיה. האם זאת הבעיה? האם הבעיה, למה לא המונים מעם ישראל מצטרפים אל התורה והקדושה? זה, האם זה בעיה של רגש, של לב, של חוויה? ולכן אם אלה מה שצריך כדי להחזיר אותם, יהיה יותר רגש, יותר התלהבות ושירה וריקודים ורגש. האם זאת הבעיה?
אבל זה באמת מחזיק, זאת אומרת, זה באמת מביא אותם ומקרב אותם.
אוקיי. שוב אני שואל, האם זאת הבעיה? שנייה, אני אסביר. ברור שיש אחוז מסוים שימשך לזה, לכל דבר שתעשה. אגב, כמו שלא תאמינו, אולי תחשבו שאני שמאלני, אבל אני ממש בטוח שאם נגביר את הזכויות לערבים ונעשה את כל מה שהצעתי מקודם, אכן יהיה אחוז מסוים מקרב ערבים, שיחושו יותר קרובים אלינו בזכות זה. כן, אני באמת מאמין בזה. יש אחוז מסוים שכן, שאם יותר נחבק אותם, יותר ניתן להם, יותר נעזור להם, יותר נסייע להם, אני בטוח ב-100% שיש אחוז מסוים שבאמת זה יעזור. להם זה יעזור. אז ודאי לי, גם פה, ודאי לי שיש אחוז מסוים שיותר... חסידות ויותר, חסידות זה רוח מסוימת, זה לא, כן, יותר רוח חסידית, יותר התלהבות, באמת מקרב. השאלה אם זאת הבעיה. זאת השאלה. האם זה ההתמודדות שלנו? האם האנשים שבאמת אנחנו מתמודדים איתם, כמו ידידנו האהוב עופר כסיף וחבריו, אורוביץ, נכון, יש אחד, זה... זנדברג, ועוד...
יאיר הרש... גולן.
יאיר גולן, שחמאן סגן הרמטכ"ל. אז אני... לא, אני צריך להוסיף את הכותרת. אז האם הבעיה שלנו היא... כלומר, השאלה... האם הסיבת המחלוקת היא שהם מרגישים שאין ביהדות מספיק חוויה, לב? האם שמה המחלוקת? האם שמה הבעיה? כלומר, אני חושב... עכשיו, אני מדבר אליהם, כראשים, כי כבר אמרתי בפעם הקודמת שאני חושב שמה אמר הדור, ככה אמרה גם טוען, פונה לשפיצים. כן, פונה למובילי דעת הקהל. אלה זה הוא פונה. הוא מדבר אליהם. כי בסוף, כל הקהל מושפע מהם. אין מה לעשות. בכל אומה יש פירמידה. נרצה לא נרצה. והפירמידה הזאת מושפעת מהראשים שלה. ואני פונה אליהם. האם הם... שרואים ביהדות משהו חשוך ונורא והיום, האם הבעיה שלהם היא שאין מספיק חסידות? לא, זאת לא הבעיה. כלומר, והרב כאן שמנתח את הדור, הוא אומר, יש גם את זה, יש בעיות גם במה שזכר, אבל יסודה של המחלה הוא המוח. עכשיו אני אומר, זה נורא קריטי להבין מה המקום, כי אז זה אומר מה אנחנו צריכים לעבוד. בראש פסגת המחשבה, החובקת את הכל, מסתתרת מחלה עזה שהיא עמוקה מכל שפה מוגרת, ובשבילה לא יבין איש את שפת רב, וכל המקרים הצדדיים שמים הם נוספות להגדיל את ההתרחבות החולי אנוש. ואיננו רואות וקלות. זאת אומרת, כל שאר הדברים שאתה רואה, כלומר, ההפקרות, התאוותנות, החומריות, כל מה שאתה רואה, זה רק דברים נוספים על המחלה המרכזית שנמצאת במוח. ואיננו רואות וקלות. גם מבלי חקור הרבה, איננו רואים שהסיבה לכל מחווה הדור היא רק המחשבה. זאת הבעיה. כלומר, מה הבעיה? הבעיה היא שתנועת הכפירה, וזה יכול להיות כפירה, וזה יכול כבר להגיע היום לשנאת הדת, אצל חלק מהאנשים. את האנטי. זה נובע באמת מהמקום של המחשבה. כלומר, שהם פשוט תופסים שהיהדות יש לה מחשבה לא ישרה, לא טובה. זאת הבעיה. ההמון הרב, אמנם הוא נמשך אל הזרם על ידי ההתגעשות של מאומה, על ידי הסמיכה על איזה אבטורטיטים שלו. אבטורטיטים, כל אחד יודע כמובן מה זה. כן, אבטורטיטים, הכוונה היא מנהיגים, המנהיגים החריזמטיים שלו. כמו שאמרתי, הרב אומר, המון נמשך, אבל המנהיגים האלה, מה הבעיה שלהם? הבעיה שלהם זה המחשבה. אבל הסיבה הפנימית שמסבבת את כל אלה, היא התנועה המחשבית הכוללת, שמצא מקום במוחם של הכוחות הפועלים, על ידי מה שבא לבקש חשבון על כל האוצר של הרגש, שהיה להם מאז בלבבם על ידי ההרגל, החינוך, המורשה, ברב ומעט. ולא מצא ידע להעמידו על ברורו מכל צדדיו. כלומר, מה הכוונה? באמת, האנשים, יש להם, היה להם לפחות, בתקופת הרב קוק, כי סבא שלהם היה רב. היום זה כבר הסבא רבא רבא, זה כבר לא... אבל מכיוון שסבא שלו היה רב, כי כל אחד שעם זקן קראו לו רב, אז... אבל, כן, אז עם אלה היה להם רגש ליהדות. צריך לדעת, לפני 100 שנה, באמת ההורים של כולם, ההורים של כולם לפני 100 שנה, היו דתיים כמעט, כמעט כולם. נדיר היה שלו. ולכן לכולם היה רגש של מאות שנים, אלפי שנים של מסורת, של הבית אבא, של הבית כנסת, של שולחן שבת. זה היה, כאילו, היום גדל כבר דור שהוא כבר דור שלישי או רביעי של התחלנות. אז אין לו את זה. אבל בדור הראשון של ההתחלנות, שההורים והסבא וסבתא עוד היו דתיים, אז היה להם את זה, היה להם את זה. אבל מה הבעיה, אומר? יש להם רגש שהגיע לדרגל, חינוך, מורשה, אבל... שהם באו לנסות לברר בשכל את הרגש הזה. אוקיי, אז מה יהדותו? יש לי רגש חם ליהדות, אבל מה היא אומרת בעצם? מה האידיאלים שלה? מה הערכים שלה? איך היא מתמודדת עם בעיות המודרנה? לא היה להם תשובות. וכיוון שכן, זה מה שהרב אומר. הם חיפשו את הרגש, כאילו הם חיפשו על מה עומד הרגש, ולא מצא ידע להעמידו על ברורו מכל צדדיו. הם דומים שמצאו רק צדדים קיים של רגש ולא דעת. אז הם ראו, הם מצאו רגש, אבל שהם ניסו להעמיד את זה על דעת, על אידיאלים, הם לא הצליחו לראות. ושהם שאלו את ההורים שלהם, זאת הבעיה, ההורים שהם לא ידעו להגיד. לא ידעו להתמודד. אתם מבינים? זה כאילו דומה מאוד למה שקורה פה בארץ, נניח שהגיעה עלייה מאתיופיה. הם הגיעו עם המון רגש לתורה ולמצוות, כי באתיופיה הקייסים והמסורת זה היה מאוד מאוד חזק. ואני מתכוון לא בקהילות שנצרו והתאסלמו, אלא בקהילות הטובות. אז היה רגש מאוד חזק למסורת ולתורה והקייסים, היו משקים להם את הרגליים. ואז הם הגיעו לארץ. ומה שקרה זה שהדור הזקן לא ידע עברית, אז הוא נשאר בור ועם הארץ. הדור הצעיר, בני ה-12, 13, 14, 15, 16 וכו', התחילו להתחנך במוסדות, בחינוך ממלכתי, ממלכתי דתי, אוניברסיטאות, כל אחד על פי כישרונו, ופתאום הם הסתכלו על הדור של הקייסים, ומה הם ראו לפניהם?
בורים.
בדיוק, חבורת בורים, טיפשים, שאומנם יש להם הדרת פנים והרבה רגש, היה להם ועדיין יש להם רגש כלפיהם, רגש חם מאוד, אבל אין שכל, אין דעה, אין הבנה, אין, ואז יש נטישה, בסדר? ואז, זה בעצם מה שהרב אומר, הם מצאו רגש ולא דעת, של פחדנות ומורח, בלא אומץ לב וגבורת חיים. כאילו, מה זה פחדנות? כאילו מין שמרנות כזאת, הכל לסגור, זה אסור, זה אסור, לא, זה עשינו ככה, לא משנים. הם מצאו מין פחדנות כזאת, בלי אומץ, בלי עוצמה, בלי גבורה, בלי דעה, בלי מבט, בלי חזון, בלי כלום. ויחם לבבם בקרבם. אז הם אמרו, מה זה? מה זה הדבר הזה? ומתוך שלא מצאו דרך סלולה איך להעיר באורך הדעת על הרגש המשומע מהימים היותר עתיקים והיותר טובים לעומתנו. לרומם את כל נקודותיו הפרטיות עד נקודת הגובה של השכל המתנשא, החופש, כן, חופש, כאילו מחפש, וחוקר נתיבות עולם, החפץ לסולו את אורחו במדע החיים, העומדת למעלה אפילו מן הרוממות המטאפיזית, כלומר מן הרוממות הרוחנית, כי אתה רוצה להסביר דברים, על כן פנינו אל הזיזול והשליה. הוא אומר, איפה הגיע הזיזול? הם הרגישו רגש חם, אז אמרו, טוב, בוא נברר, בוא זה. ולא מצאו תשובות, ולא מצאו תשובות, ולא מצאו תשובות. התחילו לזלזל. ממש לזלזל. זה התהליך, זה מה שקרה. מכאב לב, מנפש מראה. היה להם, זה כאב להם. זה כאב להם, זה כאילו אמרו, אנחנו רוצים את המסורת שלנו, אבל זה המסורת שלנו, זה התורה שלנו, זה מה שאבותינו עשו, כאילו מה? ומאפס תוכן לחיים נספחו רבים ללוחמים, ממפלגות כאלה שלא הכירים שם מקומם כלל, ומוסרים חיליים בזרים. מה קורה? הם מתחילים להצטרף לכל מיני מפלגות, להצטרף לקומוניזם, בהמוניהם. אתם יודעים, יהודים היוו חלק מאוד מאוד משמעותי מהתנועה הקומוניסטית בכל העולם. לקומוניזם, לסוציאליזם, בכלל לאומנות, מה שנקרא, הבונד בפולין. כל מיני מפלגות לאומניות, למה? כי הם חיפשו איזה אידיאל, חיפשו איזה ערך, חיפשו איזה משהו, איזה אידיאולוגיה, עם אומץ, עם חזון, עם היגיון, עם תפיסת עולם. לא מצאו את זה ביהדות, פנו לכל מיני דברים. אומר הרב, נרחם על אלה האומללים, בנינו ואחינו הטובים בים הזועף של צרות רוחניות, שהן קשות מכל חולי ומדווה, נושיט להם דברים טובים. אומר הרב, אז מה התפקיד שלנו? אנחנו צריכים להגיד להם דברים טובים. דברים עם עוצמה, עם גדולה, עם מבט רחב. דברים ניחומים, מלאים שכל, מפיקים שקט ואומץ. כלומר, אנחנו צריכים להגיד להם דברים עם היגיון, עם דעת, עם שכל, יחד עם גבורה, יחד עם חזון, יחד עם עוצמות. זה מה שהם מחפשים. על ידי אותו הכוח עצמו שטלטל אותו לתוך מצבו הנרעש והרוס. כי מה הכוח הפועל את כל השינויים הנמרצים בקרבו? שבגללם אנחנו כל כך סובים, אם לא הספרות. מה בעצם לקח אותו? הספרות לקחה אותו. הוא קרא הספרות, קרא כל מיני רעיונות, מחשבות, וזה לקח אותו החוצה. וכיוון שהספרות פועלת עליו כל כך הרבה, מובן שרק בכוח מחשבי שבקרבה היא פועלת. אתם מבינים שכאילו האלה הכופרים שאנחנו מתארים אותם כופרים, הם היו באמת אנשי ספר. הם קראו, הם הרחיבו את המבט שלהם, את האופקים שלהם. קחו דוגמאות, אני אומר, מימים לא כל כך עתיקים. אנשים כמו בן גוריון, כמו שמעון פרס. אלה אנשים שמייצגים את הדורות האלה. ואלה אנשים שבאמת, הם אנשי ספר. הם קוראים, הם חושבים, הם מרחיבים אופקים. וזה לקח אותם החוצה גם. הרחבת האופקים הזאת. ואומר הרב, לכן ממלא. אף על פי שנקבץ בתוכה גם לעג הרבה ודברים המחממים ומעליבים לבד. אבל מקום לקום, אם לא היה לה בסיס מחשבי לספרות, אי אפשר שתתקיים ותקנה כל כך לבבות, להרס ולבלע באופן סיסטמטי. אז זה לוקח אותה. אגב, גם היום, מה זה העיתון לאנשים חושבים? הארץ. עכשיו אתם רואים טוב, חושבים. מה הם חושבים? אבל אני אומר, באמת, מי שיקרא הארץ, לא שאני ממליץ, כי זה ממש עלול לגרום להתקפי לב קלים, אבל מי שיקרא הארץ, יראה שבאמת רמת הכתיבה שם, גם ברמת הניסוח, גם ברמת הטיעונים, אם כי שוב אנחנו חולקים עליהם מכל וכל, אבל רמת הכתיבה, רמת הטיעונים, אפילו אורכי המאמרים, הם לא דומים לכל העיתונות. זה באמת עיתון לאנשים חושבים. כלומר, אנשים רגילים לא קוראים את זה, אבל יש שם מאמרי דעה ארוכים, מייגים, מטומטמים אמנם, אבל אני אומר, אבל מבחינת רמת כתיבה וניסוח וטיעון ועומקים וצדדים שהם יורדים, לא נעים להגיד, אז זה יותר מכל העיתונים. כלומר, אפשר לזלזל עד מחר, אבל באמת, למה אתם חושבים שהשמאל שולט ביד רמה באקדמיה, לדוגמה? רק עכשיו ראינו את הנשיא של אוניברסיטת תל אביב ועוד, כן? כאילו, למה? כי באמת אלה אנשים שמשקיעים המון בהשכלה. אצלם השכלה זה ערך עצום. אז הם באמת הגיעו, זה לא בגלל פרוטקציות, הם באמת הגיעו למקומות מאוד גבוהים בחוכמה. לדוקטורים, פרופסורים, כן, זה לא מקרה. כי הם משקיעים, אז אומר רב, זה אנשים שהם קוראים, שהם משכילים, שהם חכמים, שהם נבונים, אז לכן צריך לדבר איתם בשפה שלהם. שהדור הוא שפל, שמוסרו העצמי הוא מתחים בהם. אם זה לא היה ככה, אם זה היה תאווה, אז המחשבה לא כל כך פועלת, כי התאווה פועלת, כי האינטרסים פועלים. אבל מכיוון זה לא ככה, אז באמת, אבל כיוון שהוא מתעלה, כיוון שהוא מרגיש בקרבו עדינות ואצילות, נטייה חזקה להשכיל ולהטיב, והכרה פנימית בהרבה נתיבות ודרכים של אורחות החיים, אבל פי שאינם גמורים ומשוכללים, מכל מקום מורה הוא כבר צמא למחשבה והיגיון. ועם זה גם לרגש יושר, שמן ורטוב, רענן וחי, אומנם במסיבות קודמות. מצד התכונה שהלימוד התורני המוסרי והמעשי המורגל להיות לבוש בימים שעברו, באותם הימים בכללו עוד לא היה כללות הדור מוכשר לדמות שהוא ראו לשאיפות גדולות. כלומר, באמת אם נסתכל על העבר, לפני, שוב, הרב קוק כבר היה לפני 100 שנה, אם נסתכל על לפני 200 שנה, אז באמת הלימוד התורני היה ברמה הכי גבוה. זה היה הלימוד הכי גבוה. ללמוד ש"ס ופוסקים היה הכי גבוה. ממילא, אז לא היה איזה שאיפות גדולות, אז מה השאיפות היו פעם? לפני 200 שנה. גם, וגם שאיפות מוסריות, מסילת ישרים. שזה נפלא. שאיפות מוסריות, לתקן את המידות. ובאמת, בשביל רק לתקן את המידות הפרטיות, דווקא השס שלנו והספרים שלנו, מלאים מלאים מזה. אבל באמת, לפני 200 שנה, זה מה שאנשים חיפשו. השיא היה שאדם יהיה מודע לעצמו, יתקן את מידותיו. רב ישראל סלנטה, הוא באמת דיבר על זה הרבה. ומשך לבבות עם זה, כי זה הדבר, כאילו מה אדם גדול, תקן את המידות.
אבל הקבלה תמיד דברים על דברים גדולים.
נכון, אבל אנשים לא, רוב הציבור לא פגש את זה. רוב גדול 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 של הציבור לא פגש את זה. ועכשיו, הכלל נתרומם על חשבונם של האישים הפרטיים. הוא אומר, עכשיו מה קרה? אם לפני דור, שוב, דור לפני הרב קוק, לפני 200 שנה. אז מה שחיפשו זה התיקון של המידות הפרטיות, וממילא זה מצאו בתורה, ודווקא ראו איך התורה מתקנת את המידות ואת האישיות הפרטית. עכשיו השתנה הדור, ומה מחפשים? מה מחפשים? תיקון האומה. תיקון לאומי. הכלל נתרומם, שזהו בכלל מלאך התונדה האנושית ברובי תקופות ההיסטוריה, כלומר מדי פעם זה קורה, שהמרכז עובר מהפרט אל הכלל. אנחנו מוצאים חכמים, נעלים גדולי רוח בדורות הראשונים, שאנו משתאים על גודלם ועוז רוחם. אבל הכלל, הוא היה נתון בשפל המצב. בין בדעת, בין מוסר. זאת אומרת, זה אומר, נכון, אנחנו מוצאים אנשים גדולים במלאך כל הדורות, אבל מה עם הכלל? לא היה כלל. הכלל לא היה בנוי. האומה כאומה, כלאום, לא הייתה בנויה. אז היה פלוני ענק ואלמוני ענק, אבל רוב המוני העם היו באמת פשוטים.
אבל לא יודע, לא יודע איך זה קורה. כאילו אם יש כלל יותר ברמה יותר גבוהה, אז הגדולים שלו גם יהיו ברמה.
לא, לא תמיד. זה לפעמים יש איזה פנומן אחד, איזה אחד ענק עם מחשבות אדירות. שמתעלה מעל כל בני דורו. והוא בולט, לפעמים יש כמה כאלה, וכל הכלל לא, הוא ברמה מאוד מאוד נמוכה, וזה קורה מאוד.
אולי, זה
הסיבה
דווקא אולי?
מה?
שאנשים מרגישים אותם לשפלים,
וכאילו... לא, הרב אומר, זה היה לפני דורות, לפני דורות היו אמנם אנשים ענקים, אבל הכלל היה נמוך מאוד. ושוב, בטח עם ישראל כאומה, לא היה אומה, היה מפורד, מפורק, לא היה לו. ו... אמת, כי נעלה מכל המון היה המון עמנו, כלומר, זה היה בכל העולם, בכל העולם ההבדלי מעמדות הקיצוניים מאוד. כמובן, עם ישראל היה יותר טוב, כי גם ההמון היה קצת מלומד, לא אנאלפבית. מצד הקדושה האלוקית החופפת עליו היה לנס. בדורות האחרונים, מה קרה? התחילו ענקים להתמעט, והכלל הולך ומתעלה, הנה. בעמנו נתמעטו הבורים, ולעומתם נתמעטו וקטנו הגאונים והצדיקים. אז אין איזה ענקים כאלה, מצד שני, הכלל כולו עולה. בתקופה הנמרה של עכשיו הדבר בולט למוד. וזאת העלייה של הכלל ההמוני, הסבה גם כן ירידה. שהדור שהוא מוצא כל מה שהוא שומע ורואה מההורים, הורים קטן מרקו. אז זה מה שדיברנו על ה... כן, נתנו דוגמה את האתיופים, נכון? העלייה מאתיופיה, מה קרה לה? כי בעצם מה שקרה... זה שפתאום התחילה ההשכלה לפרוץ, ואנשים התחילו להשכיל ולחשוב ולהתבונן, ופתאום הם מדברים עם הדור של ההורים שלהם, ומה הם מוצאים? בורות, קטנות. ואז נוצר הפער הזה, הנורא.
אבל זה כנגד זה?
מה הכוונה?
הירידה של הענקים.
כן, זה... כנגד זה עולה הכלל.
לא, כנגד הירידה של, של הצדיקים.
כן, אני אומר, הגדולים נתמעטו כנגד זה הכלל כולו עולה, ואז שהכלל מנסה לראות מה הדור הקודם, הוא לא מוצא שם גדלות. אז מוסרם אינו לוקח את לבבו, ואינו משביר את סימונו, גם אינו מטיל עליו שום ממה ופחד, שכבר התעלה בתכונה מלהיות מעמיד אופי לחייו מפני בריחה מפחד איזה שיהיה. זה אנשים שהם עוצמתיים, הם לא רוצים להעמיד את חיים על פחד. בין מוחשי, בין ציורי, בין חומרי, בין רוחני. הצרות והתלאות הנוראות עשו לנו קשה ואז. זאת אומרת, כל הפוגרומים וזה עוד חיזקו אותו להיות עם אומץ, כי צריך להיאבק על חייו. עד שכל בלעות ופחדים לא יזעזעו. ולכן כאילו אם מאיימים עליו בגיהנום, זה לא מדבר אליו. הוא מוכשר רק להתרומם, ללכת באורח חיים ההולכת למעלה למשכיל. אבל הוא יוכל, גם אם ירצה, להיות כפוף ושכוח. שזה מה שמנסים לעשות, לא אגיד לו, לא, לא, לא. נושא עול ונטל אשר לא יוכל למצוא בתוכו רושם של אור חיים לדעה ברגיש. הוא לא יוכל לשוב מהירה, אומר הרב. הדור הזה לא מתאים לו עירה. אבל מאוד מוכשר הוא לשוב מאהבה. שירת רוממות התחבר עימה. אז אומר הרב, צריך אהבה, אבל מה זה אהבה? אהבה זה שייכות, אהבה זה עירת הרוממות, אהבה זה להראות לו את הגודל שבאמונה. ואם לא מראים לו את הגודל ואת העונק שבאמונה, אז הוא לא מתחבר ולא רוצה ולא מעוניין. אומר הרב, יותר מזה, בפועל עוד לא הוציא שום דבר למעשהו, דורנו הנרש. אומר הרב, למרות שיש לו שאיפות אדירות, הוא עדיין לא הופיע בכל מה שיש לו. אבל בכוח יש לו רב, זאת אומרת, הדור הזה יש לו עוצמות אדירות. הנה חינם, אחרי זה ראינו שהוא הוציא, הקים את המדינה, כן, נלך כמה שנים אחר כך.
הדיאדים.
מה?
יש הדיאדים.
כן, כן, ברור. אבל דור כזה היוצא להרג בעוז נפש בשביל מטרות שהן מסגרות לפי דאו, זה אומר שזה אנשים גדולים, אתם מבינים? אנשים שמוכנים למות בשביל קומוניזם, בשביל סוציאליזם, בשביל הלאומיות הפולנית, אז אפשר לצחוק על זה, כי הם יהודים שמתים על לאומיות פולנית. אבל באמת זה מראה איזה עוצמות בנפש יש להם. וחלק רשום ממנו רק מצד רגש היושר, הצדק והמדע בקרבו. מוכן למות על היושר שלו, על הצדק שלו. לא יוכל להיות שפל. אפילו אם המטרות הן לגמרי מוטות. אבל רוחו הוא נשגב גדול ועדים. כלומר, זה דור כזה שאולי המטרות לא נכונות, אבל הוא דור עם מסירות. הוא דור עם עוצמות. הוא דור עם כוחות. ודור בעל רוח גדול. חפץ ומוכרח לחפוץ בכל מקום שהוא פונה, לשמוע דברים גדולים. ושוב, זה הפתרון שהרב נותן למחלת הדור. צריך להשמיע לו דברים גדולים. דברים עם אידיאלים, עם ערכים, עם מוסר, עם חזון, עם עוצמה, עם עוז, עם מבט כללי, עולמי. זה מה שהוא רוצה לשמוע. ואם נשמיע לו את זה, וכמו שהרב אומר, ועיקר הגדולה של הדברים, הוא שיהיו מסוימים ומבוררים עם גודלם, רוחבם והיקפם. לא משפטים מפוצצים ומחפש. צריך שזה יהיה דברים מוגדרים, בהירים. כי סתם תגיד לו משפטים כאלה של הרב קוק, הוא לא התחל. אתה צריך להגיד לו דברים בהירים, מבוררים, להעמיד באמת שיטה, דרך, חזון, ברור, בהיר. אם סתם תדבר איתו משפטים, הוא לא קונה את זה. אבל אם תיתן לו דברים בהירים ברורים, אז הוא ישמח. המטרות היותר פנימיות שהשרשרת של כל החיים המוסריים הדתיים הלאומיים וכל התלוי בהם, אחוזה בהם, תהיינה מבוררת לפניו, עד כמה שהוא יכול לשער ועד כמה שכוח בירו יכול להגיע. אומר הרב, אנחנו צריכים למצוא מה באמת המטרות הפנימיות. אוקיי, למה אנחנו שומרים תורה מצוות? מה מגמת האומה הישראלית? ככל שנברר לו יותר את המטרות העליונות יותר, הפנימיות יותר, בצורה בהירה, מבוררת ככה, עם אלה הוא ילך אחרינו. כי זה דור שמחפש דברים גדולים, מחפש ערכים, צמא לאידיאלים גדולים, זה הדור. אם ניתן לו את זה, פילי פלאות, אם לא ניתן לו את זה, מחפש מקום אחר. ומה שלא יוכל להגיע ולברר מכל מקום, יחפוץ למצוא בהם רגש ולך נפש, אפילו מה שאי אפשר לברר לגמרי, לפחות שיהיה כיוון שמתחבר אליו, למה נמצא החיים בלבבו, בזיו גודלם והדרם. והדברים הנמוכים והפשוטים לבדם, אף פי שמלאים את והצדק, לא יספיקו לו. לא ימצא בהם מנוח. זה לא כלומר, תגיד לו דברים פשוטים, פשטנים, זה לא מדבר עליו. הוא לא ימצא בזה מנוח. כן.
בפועל אנחנו רואים ש... כאילו, אולי אני טועה, אבל איפה שזה נראה לפחות, שרוב החוזרים בתשובה, זה אצל נחמן, ברסלבים, אולי אצל הרב קרליבך. כלומר, שזה לא לפי השכל, זה דווקא מאוד מאוד דווקא הרגש.
לגמרי. אבל באמת אלה הם לא שוב החוזרים האלה בתשובה הם לא אנשים שבאמת מובילים
תופעה של בני החוזרים
בתשובה זה עוד תופעה אבל אלה הסוג הזה כן נכון הסוג הזה הם לא מובילים לעומת זאת אם תיקח אנשים יותר גדולים שחזרו בתשובה כלומר אנשים בעלי דעה והתמונות, הם לגמרי חזרו משכל ודעת. אני יכול לתת דוגמאות, אבל יש אנשים באמת גדולים שחזרו, והם חזרו לגמרי משכל ודעת. ואני אומר, שוב פעם, אמרתי במש גם שזה, זה ברור שיש אחוז מסוים, שכן, הרגש, החוויות, זה יתפוס אותם. ברור שיש אחוז. אבל כמו שאמרנו, זאת לא המחלה. זאת לא הבעיה. זה יכול לפתור אחוזים מסוים, זה לא הבעיה. והבעיה, אומר רב, זה באמת להציב חזון הגיוני, גדול, רחב, עמוק, זה יפתור את הבעיה. זה יפתור את הבעיה, כי זה מה שהדור הזה מחפש. שוב, כמו שאמרנו, הדור דיינו, האנשים הגדולים, המובילי דעת קהל, זה מה שחפשים. ואם תצליח את זה להסביר להם, אז הם באמת יכולים להצטרף אליך. ושוב, לא תמיד רוצים להקשיב, הכל בסדר, אבל אתה צריך לבנות את הדבר הזה. אתה צריך לבנות את הדבר הזה. ואני חייב להגיד שלצערנו, גם היום, אחרי כל כך הרבה שנים שאף הוא כתב את הדברים, בהרבה מאוד מקומות, לא, יש מקומות שכן, אבל בהרבה מאוד מקומות, גם לא מציבים עדיין חזון ברור ובהיר, עם התייחסות לשאלות השעה בצורה רחבה, עמוקה, כוללת. בהרבה מאוד מקומות, זה לא משנה, אני לא מדבר דווקא חרדים ציונים דתיים, כי זה יכול להיות גם בתוך החרדים, גם בתוך הציוני דתי. יש הרבה מאוד מקומות שלא עושים את הבירור המקיף הזה, הבהיר הזה, וממילא, מי שנשאר בכאלה מקומות, זה בדרך כלל דווקא אנשים הפחות חושבים, הפחות מתבוננים, הפחות מוכשרים. למה? כי הם כאילו נמשכים מכוח העוצמה, המסורת, החברה, אז הם ממשיכים. אבל אנשים יותר גדולים, אם אתה לא נותן להם חזון גדול, התייחסות עמוקה לשאלות המשמעותיות, אז הם לא מוצאים מנוח שם. כן, אני יכול להזכיר כל מיני אנשים, אולי אחד הידועים, חנוך דאום, כן? שהוא אומנם מצחיק, אבל אם אתה מסוים להביא, שהוא מדבר על ה... אתה אומר, לא כזה מצחיק, אבל... לא מגדולי המצחיקים, אבל אני אומר, אם תשימו לב שהוא מדבר נניח על התורה ויהדות, הרי אצלו באמת אבא שלו היה רב, אבל אז... מה?
גם בזה הוא לא...
אבא שלו, כן,
אבא שלו. לא, אבא שלו,
חנוך. כן. אבל אני אומר שהוא מדבר על היד, הוא כזה מריר קצת. יש לו מין מרירות כזאת. ואם שמעתם פעם דעות שלו, כן, הוא כאילו הרגיש שהוא לא... הוא לא קיבל באמת התייחסות למכלול שאלות החיים שעניינו אותו. ומהמקום הזה הוא חיפש דברים אחרים. כלומר, אני אומר, זה רק דוגמה, כמובן, באלמה. אבל אני אומר, אנשים שכאילו חושבים, הם מתבוננים, הם רוצים דברים אמיתיים, גדולים, רחבים, אם לא תיתן להם את זה, אז הם יעזבו. אז יחפשו את זה במקום אחר. ולכן, אם אלה, אני אומר, זה התפקיד שלנו להעמיד את הדבר הזה בצורה מקיפה, טובה, גדולה. טוב, שנזכר.